ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף קוף יוד ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל חמש שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים בציטוט מהמשנה, והוספנו כמה מילים בין השורות. שם כתוב באו לשילו וכולי, ומעשר שני בזמן שילו נאכל בכל הרואה, בכל מכל מקום שניתן לראות את משכן שילו, שם מותר לאכול מעשר שני. באו לגבעון, לנוב וגבעון, כתוב במשנה, הותרו הבמות, קודשי קודשים נאכלים לפני מן הקלעים, קודשים קלים בכל ערי ישראל. אין לגבי נוב וגבעון שום התייחסות למעשר שני. ובהמשך, כשמדובר בירושלים, אז שוב פעם יש התייחסות למעשר שני, ושם כתוב שכשבאו לירושלים מעשר שני לפני מן החומה. עכשיו אנחנו פונים לגמרא. מנה הנימילי. מנה הנימילי מה? שהותרו הבמות אחר חובן שילו. תתנו רבנן. הפסוק אומר כי לא, בפסוק בדברים פרק י"ב פסוק ט. אנחנו אגב בשוליים הוספנו הפסוקים כולל פסוק ח', נקרא את הפסוקים ביחד לפני שנמשיך בגמרא. כתוב בתורה בדברים י"ב פסוק ח', לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש כל הישר בעיניו. כשיגיעו לארץ ישראל, בכניסה לארץ ישראל, אז הדינים הקשורים לקורבנות יהיה שונה ממה שאנחנו, אומר משה, מה שאנחנו עושים פה במשכן, במדבר. ובפסוק ט' כתוב כי לא באתם עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר השם אלוקיך נותן לך. עכשיו חזרה לגמרא, אנחנו שואלים מניין לנו שאחרי חורבן שילו, אותו משכן שראינו בשורה הקודם עמד 369 שנים, שאחרי חורבנו הותר בחזרה הבמות. כלומר הבמות היו מותרים בכניסת לארץ בזמן כיבוש וחילוק, בזמן שהבמה המרכזי היה בגלגל, אז היו הבמות מותרות, ואז אחרי גלגל הגיעו לשילו, נעשו הבמות, ובחורבן שילו, כשהגיעו לנוב וגבעון, שוב הותרו הבמות. אז מניין לנו שאחרי חורבן שילו הותרו הבמות? ואז יש כאן ברייתא, מצטט את הפסוק שקראנו, כי לא באתם עד עתה, כשהגיעו לגלגל, עוד לא הגיעו אל המנוחה ואל הנחלה. אל המנוחה, זו שילה. נחלה, זו ירושלים. למה חלקן הכתוב, איך ראינו בפסוק? אל המנוחה ואל הנחלה. אלו שני מקומות, אמרנו פה שילה וישלם, וגם חלוקות. למה? כדי ליתן היתר בין זה לזה. רשי בשורה שנייה, בשורות הקצרות, ליתן היתר במה, רשי מוסיף המילה במה, בין זה לזה. תהקרא בהתר במות בגלגל משתי. הנושא של הפסוק הוא התר, דין התר במות שהיו בגלגל, וכמר עד מתי אני אומר לכם איש כל הישר בעיניו. זה ראינו בפסוק ח', וזה הכוונה למה שניתן להקריב בבמות, כי לא באתם עד עתה וכו', אבל לא מי שבאתם. ההתר של איש הישר בעיניו, שזה מתייחס להתר במות, לא יהיה כשיגיעו מי שבאתם למקומות האלו, שילה וירושלים. ואין אתר בין זו לזו, כלומר שאחרי שילו עד ירושלים אין אתר, לא הווה לי למכתב אלא מנוחה, כלומר כי לא באתם אל המנוחה. ומדכתיב נחלה שמה מינה תהכי כמר לו, אחר קדושת המנוחה, דהיינו שילו, תחזרו להתר הראשון עד בואכם אל הנחלה, דהיינו ירושלים. אז מזה שהתורה חילק בין מנוחה ונחלה, אנחנו מבינים שיש אתר בין זה לזה, כמו שהוכיח רשי. כעת סימון חדש, צורת בית, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אנחנו אומרים שזה יהיה מעקב. השפיץ למעלה, קושיות. למה במשנה לא הוזכר דאחרי חורבן שילו שיש לאכול מעשר שני בנוב וגבעון? אנחנו הקדמנו מקודם שבקשר לנוב וגבעון המשנה לא כותבת על אכילת מעשר שני. באותו צורת בית הפוך, תשובות. נחזור לגמרא. אמר לי ריש לקיש לרבי יוחנן, אי אחי מעשר שני נמי ליטני. עכשיו שוב פעם רש"י אמור, אי הכי תשעת אתר הווי, העידן בין חובן שילו עד לזמן ירושלים, נייתי נמי מעשר שני לנוב וגבעון, שיביאו מעשר שני למקומות האלו, שהרי נסתלקו כל קדושת שילו. ומה טעם לא תנן במתניתין לאוכלו שם? למה המשנה לא מזכירה אכילת מעשר שני בנוב וגבעון? קודם נוב, אחר כך גבעון. הגמרא עונה, נחזור לגמרא. אמר לי רבי יוחנן עונה, מעשר שם שם מארון כיפי. יש גזרה שווה, ורש"י מביא את הפסוקים, כיוון דארון, ארון עם לוחות הברית, לא אבי בנוב וגבעון, מעשר נמי לא הווי. אנחנו דיברנו בשיעור הקודם, הזכרנו מיקום הארון במשך השנים האלו, אבל לא היה בנוב וגבעון. ומאחר שיש גזרה שווה בין מעשר שני לארון, אם אין ארון אז אין הבאת מעשר שני למקומות האלו. שואלת דוגמה, אי הכי פסח וקודשים נמי דשם שם מארון ילפי, דכיוון דארון לא הווה אינו נמי לא הוו. אם אין ארון אז אתה אומר שלא הקריבו קורבן פסח ולא הקריבו קודשים. אמר לי דאמר לך, אז רבי יוחנן נותן מה שנראה תשובה חדשה לפתור הבאת מעשר שני לנוב וגבעון. מקודם הוא אמר שזה נאמן בגזירה שווה שם שם, וכאן הוא אומר שמעשר שני הוא קש למעשר בהמה, עוד מעט נראה, ומעשר בהמה לא היה בנוב וגבעון. אז עכשיו נראה בגמרא. אגב, אם אתם רואים, מסתכלים טוב, אתם אפשר לראות מספר 2 פה, כי זה תשובה שנראה חדשה. למה ממה שמובא, מה שרבי יוחנן לפני 3 שורות. אז אמר לי רבי יוחנן עונה, אם אתה שואל למה אין הבאת מעשר שני לנוב וגבעון, דאמר לך, המשנה שלנו שהזכירה שבאו לנוף וגבעון. ברשי קצת למטה יש לנו כוכבית בתוך הרשי, מני אחמד ניתין דקטני מעשר שני בכל ערי ישראל, ולא היה צריך להביאן שם. אצלנו במשנה כתוב שבאו לנוב וגבעון קודשים קלים בכל ערי ישראל. לא רואים באופן מפורש עניין מעשר שני, אבל יש לציין שהמגיעים הוסיפו למשנה, הייתי צריך להזכיר את זה מקודם, שהם כן הוסיפו למשנה בעניין נור וגבעון קודשים קלים ומעשר שני בכל ערי ישראל. אז כאן רב יוחנן אומר שהתנה שאומר שבעניין נור וגבעון מעשר שני נאכל בכל ערי ישראל, רבי שמעון אי דיאמר אף ציבור לא יקריבו אלא פסח וחובות הקבוע להן זמן. אבל חובות שאין קבוע להם זמן, אחה והאחה לא קרב. ומעשר בהמה, חובות שאין קבוע להם זמן הוא, ויתקש מעשר דגן למעשר בהמה. אז מאחר שהמשנה שלנו כפי שיטת רבי שמעון, וגם אותו ראינו בעבר ליאל בדף קוף י' זין עמוד א', ממילא הכל מובן. שוב פעם, מעשר שני שהוא בגדר מעשר דגן שהוזכר בגמרא הוא קש למעשר בהמה, ומאחר שמעשר בהמה אומנם הוא חובה אבל לא קבוע לו זמן, אז לא הקריבו אותם בנוב וגבעון, ולכן אין הבאת מעשר שני לנוב וגבעון. שאלה, מכלל דרבי יהודה קרב? האם נדייק מכאן שרבי יהודה שהוא חלק על רבי שמעון שכן היה קרב? אם נכון דאמר רב עד ארבע מתנה מעשר שני ומעשר בהמה, ששוב פעם הוא דוגמה של חוב שאין קבוע לזמן, נאכלים בנוב וגבעון לדברי רב יהודה. שאלה, והברי בירה? בירה זה בשבילנו מושג של מקום השכינה, ולשם כך אנחנו צריכים מעשר שני להיות במקום שנקרא לפי הפסוק לפני השם אלוקיכם, ולא היה את זה בנוב וגבעון. תשובה, ולאו תני רב יוסף שלוש בירות הן. שוב פעם, אנחנו מבינים את הביטוי בירה כמקום השראת שכינה, אז רב יוסף מלמד שהיו שלושה מקומות, שילה ונוב וגבעון ובית עולמים. הוא תני לה והוא אמר לה, רב יוסף לימד את המקור והוא גם מסביר, לאכילת מעשר שני ועליבה דרב יהודה. הדין הזה שהיו שלוש בירות כולל נוב וגבעון זה עליבה לשיטת רב יהודה ולשם אכילת מעשר שני, וזה בדיוק מה שרב עדה בר מתנה אמר לפני שורות מעטות, שמעשר שני נאכל בנוב וגבעון לפי שיטת רב יהודה, וכן היה קיום של לפני השם אלוקיכם. נמשיכים עם המשך המשנה, באו לירושלים וכולי. אז המשנה פרטה, כשהגיעו לירושלים שוב פעם נאסרו הבמות, ולא היה לו עוד אתר, והיא הייתה נחלה שבפסוק. בשוליים יש לנו נושא סלש מבנה וגם פס כפול. הפס הזה מדגיש הביטויים זו שילה, זו ירושלים, ארבע דעות תנאים על פירוש מנוחה ונחלה. נפקא מינה לגבי מתי חל איסור הבמות. תנו רבנן, כי לא באתם עד ארתה אל המנוחה ואל הנחלה. אותו פסוק שהזכרנו מקודם. מנוחה זו שילה, נחלה זו ירושלים. וכן הוא אומר, הייתה לי נחלתי כאריה ביער. ואומר, היית צבוע נחלתי לי, היית סביב עליה. אני חשבתי שראוי להזכיר באותו פרק בספר ירמיה, פרק י"ב, פסוק זין, שאנחנו ציטטנו כעת פסוקים ח' וט', בפסוק זין כתוב, עזבתי את ביתי, והתרגום שם אומר בית מקדשי, נטשתי את נחלתי, נטעתי את ידידות נפשי בכף אויביה. אז גם בפסוק זין, בהקשר לעזיבת בית המקדש, רואים המילה נחלתי. אז אפשר לראות מהפסוקים האלו שהמילה נחלה הוא מתאר את ירושלים. ממילא הפסוק בדברים, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה והנחלה, נחלה לפי הגישה הזאת, דברי רבי יהודה, שיטת רבי יהודה, שהוא מלמד, מתכוון לירושלים. אז יש לנו מנוחה זו שילה, נחלה זו ירושלים. והסברנו מקודם שהפסוק הזה מלמד על ענייני דיני במה, שכשהגיעו לארץ ישראל מיד בגלגל היה אתר במות, בשונה למה שהיה במדבר. וכשהגיעו לשילה, כעבור 14 שנה נעשו הבמות, ובחורבן שילה היה הפסק בין שילה לירושלים של 57 שנים, שהיו בנוב, והבמה המרכזי הייתה בנוב וגבעון, ואחר כך ירושלים. בזמן נוב וגבעון התר במות, וכשהגיעו אל הנחלה נעשו הבמות, ונחלה זה ירושלים. כל מה שאמרנו זה עליבא דרבי יהודה. רבי שמעון אומר, מנוחה זו ירושלים, נחלה זו שילה. ואומר, זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב כי איוויתיה. ובפסוק הזה רואים, הדגשנו המילה מנוחתי והמילה איוויתיה, וזה מביא אותנו לפסוק הבא ואומר, כי בחר השם בציון איווה למושב לו. אז רואים את המילה איבה, כמו איביתיה, יחד עם ציון, שזו ירושלים. אז זו ההוכחה של רבי שמעון, שמנוחה זו המילה שמתייחסת לירושלים. בשלמה, למאן דאמר, מנוחה זו שילה, היינו דכתיב אל המנוחה, קודם שילה, ואל ואחר כך הנחלה. סדר ההיסטורית תואמת לסדר המילים לפי הסברו של רב יהודה, שמנוחה זה שילה, נחלה זה ירושלים. אלא למאן דאמר רבי שמעון, מנוחה זו ירושלים, נחלה זו שילה, אל הנחלה ולמנוחה מבאי אלי, הפסוק היה צריך לשנות את סדר הדברים, להזכיר נחלה לפי רבי שמעון, נחלה זו שילה, אז תזכיר נחלה קודם, כי היסטורית היו בשילה לפני ירושלים. עונה רבי שמעון, אחי כמר, לא מבעיה. שוב פעם, הפסוק מתייחסת לענייני במות, האם יש איסור במות. אז אחי כמר, ככה יש להבין את הפסוק לפי רבי שמעון, לא מבעיה מנוחה דלא מתיתו, אין צורך לומר מנוחה שלא הגענו לשם, אלא אפילו לנחלה נמי לא מתיתו, אפילו לשילו שהוא יותר מוקדם, אפילו לזה לא הגענו, לא הגעתם. והאמרה הזאת אומרת ש ולכן יש אתר במות, לא הגעתם לנקודות זמן שבהם יש איסור במות, כאילו אפילו למקום הקודם לא הגענו כשהגיעו מהמדבר ישר לארץ ישראל, אבל לא הגיעו אפילו לשילו, אפילו לשלב המוקדם של איסור במות. תנא דבי רבי ישמעאל, זו שיטה שלישית, זו וזו מנוחה ונחלה שילו. רש"י ממול, זו וזו שילו ואפילו אחי, למרות ששני המילים מנוחה ונחלה מדברים על שילו, הווה אתר בתרה, יש אתר במות אחריו, אחרי שילו. תקסבר, קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא, ובקדושת יושלם גופה סביר עלי לשיטה הזאת, תיש אחרי אתר, דבר שאנחנו בכלל לא רגילים, שיטה לא רגילה לנו, אבל אפילו אחרי חורבן ירושלים יש חוזר אתר במות. כי נאמר במגילה, שמעתי שמקריבים בבית חניו בזמן הזה, פוקים לקרבי ישמעאל, בית חניו היה מקום שלא היה בכלל בירושלים. נחזור לגמרא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, זו וזו ירושלים. לפי השיטה הזאת, רש"י מסביר שעד שנבנה בית המקדש לא נאסרו הבמות. אז לפי רבי שמעון בן יוחאי, בזמן שילו היה אתר במות. אנחנו ממשיכים עם סימון חדש, צורת כתר. אנחנו נבליט את הביטוי בשלמה, ובהמשך בשלמה מה דאמר. אז יש לנו כאן ארבע שיטות, והבשלמה למה דאמר הראשון זה יהיה לדעה הראשונה, ובשורה הראשונה בעמוד ב' גם כן בשלמה לדעה השנייה, אבל לדעה שלישית או רביעית יהיה לנו קושיה. ובשורה רביעית בעמוד ב' הגמרא תגיד בשלמה למאן דאמר השלישי, ובהמשך הגמרא תגיד בשלמה למאן דאמר הרביעי, וכן על זה הדרך. נמשיך כעת בגמרא. אחרי ששמענו ארבע שיטות להסבר המילים מנוחה ונחלה, בשלמה למאן דאמר מנוחה זו, ואנחנו ממשיכים עמוד ב', שילו נחלה זו ירושלים, אינה מאיפך שנחלה זו שילו ומנוחה זה ירושלים. היינו דכתיב אל המנוחה ואל הנחלה. הפרדה, הפסוק מפרידה, ובמיוחד במילה ואל, ולכן אתם רואים שכבכבנו את המילה הזאת, שני מקומות שונים עם הפרדה, כל מסתדר. אלא למען דאמר זו וזו שילה, זו וזו ירושלים, מנוחה ונחלה מבעי עלי, למה הפרדה עם שני המילים זה אותו מקום? קשיא, אז הגמרא משאירה את הקושיא, משאירה זה כקושיא, זה לא פרחה גמורה, אלא זה קשה קצת. בשלמה, ממשיך הגמרא, למה דאמר השלישי, זו וזו שילה, יש לנו אפשרות להסביר את המילים. מנוחה דנחו מכיבוש, כי שילה היה מיד אחרי 14 שנה של כיבוש וחילוק ארץ ישראל. נחלה דפלגו הטעם נחלות. בשילה, שהגיעו לשילה, אז חלקו את הנחלות לשבטים. דכתיב, וכאן אנחנו לומדים לפי השינוי גרסאות שמופיעים בצד, וישלח להם יהושע גורל בשילו לפני השם. דרך הגורלות חולק הארץ. אז אנחנו מבינים היטב לפי מדמר השלישי, זו וזו שילו, המשמעות של המינים מנוחה ונחלה. אלא למען דאמר הרביעי, זו וזו ירושלים, בשלמה נחלה, נחלת עולמים. הגיעו ירושלים, אחיו שלהם אין עוד מקומות שיבנו בית מקדש. אז זה נחלה, נחלת עולמים. אלא מנוחה, מהי מנוחה? תשובה, מנוחת ארון, תכתיב, ויהי כנוח הארון. יש דיון בעניין הציטוט הפסוק הזה, רש"י אומר שהוא חיפש פסוק בדיוק כך ולא מצא, והוא הציע פסוקים חלופיים, אבל מה שמאפיין הפסוקים, את הביטוי נוח, כמו המילה מנוחה, בקשר לארון. יש גם הערה בתוספות בנוגע לעניין הזה. אבל אנחנו נמשיך בגמרא. בשלמה למד ימר הרביעי, זו וזו ירושלים, מנוחה ונחל ירושלים, אבל שילו הווה שריה במות, היינו את זה ברש"י בסוף עמוד הקודם, שעד לירושלים היה אתר במות, היינו דכתיב, ויקח מנוח, מנוח היה אביו של שמשון, ויקח מנוח את גדי העזים ואת המנחה והיה לה הצור לשם. זה היה במה פרטית בזמן שילו. אז לפי מדמה הרביעי, פשוט מאוד, לא היה איסור במות בזמן שילו. אלא למדמה זו וזו שילו ובמות אבי אסירן בזמן שילו, אם אתה מפרש מנוחה ונחלה שניהם על שילו, אז ברור שבזמן שילו במות היו אסורות. מהי ויקח מנוח? מה הוא עשה? תשובה, הוראת שעה הייתה. באמת היה חד פעמי, נקרא לזה יוצא דופן, הוא עשה את זה בהתר, אבל הוא לא מהווה התר גורף לאף אחד אחר. תנא דבי רבי שמעאל, כרבי שמעון בן יוחאי, דאמר זו וזו ירושלים. בישיבה של רבי שמעאל, אנחנו לא מדברים על רבי שמעאל עצמו, אלא בישיבה של רבי שמעאל, מצאו לנכון ללמוד את המילים מנוחה ונחלה כמו שלמד רבי שמעון בן יוחאי, שזו וזו ירושלים. וסימנך, כדי לזכור שזה מה שקרה, רש"י רק מוסיף פה בשורה הרביעית, הוא אומר, הכי גרזן תנא דבי רבי שמעאל, כרבי שמעון בן יוחאי, ברייתא נמצאת בבית מדרשו של רבי ישמעאל, שהיו תלמידי רבי ישמעאל שונים כמותו, כמו רבי שמעון בר יוחאי. ואנחנו נחזור לגמרא, וסימנך, כדי לזכור שזה מה שקרה, תזכרו, משכין הוא גברא לגברי, כלומר אדם אחד הצליח למשוך הרבה אנשים. מי האדם האחד? רבי שמעון בן יוחאי, כלומר השיטה שלו הצליח למשוך את הרבים, התלמידים של רבי שמעאל, להיות כמותו. כל הקודשים וכולי, אנחנו נתייחס כעת לקודשים שהקדישן בשעת היתר, היתר הבמות, והקריבם בבמה בשעת איסור. ואמרנו, במצב כזה, אמנם כאן נעשתה דבר לא נכון, דבר טעות, כי אסור להקריב בבמה בשעת איסור הבמות. אבל מאחר שאנחנו הזכרנו שאותו קורבן הוקדש עדיין בעידן היתר הבמות, אז אמרנו שהמשנה קובעת שאין בזה קרית. קרית הוא העונש בדרך כלל לעבירת הקרבה בחוץ. אבל כאן הוא הקדיש את הקורבן בשעת עתר במות, מילא יורד העונש של קרית, אבל כן יש לא תעשה. אמר רב כהנה, לפני שנתקדם, רק נסתכל ביחד בשוליים תחת הכותרת נושא, דינו של רב כהנה, הדקתני לגבי הקדיש בשעת עתר במות, וקיבם בשעת איסור הבמות בחוץ, דאין בו קרית, היינו לגבי שחיטה, אבל על העלאה חייב קרית. כל ה, נקרא לזה הקלה, זה לגבי פעולת שחיטת חוץ. אבל יש עוד איסור בעניין חוץ, וזה העלת הקורבן, התקרת הקורבן על במה בחוץ. ועל זה אומר רב כהנה, אין לנו את ההקלה, את הפטור קרית. הגמרא, אמר רב כהנה, לא שנו במשנה שאין קרית אלא בשחיטה על הקודשים האלו שכיוון שהקדישן בשעת היתר הבמות והקדיבן בשעת איסור. על מה נאמר במשנה שיש רק לה ואין קרית? זה מי ששחט אותם. אבל בהעלאה על אותם קורבנות, אם הוא אחרי השחיטה ממשיך להקטיר אותו בחוץ, קרית נמי מחייב. רש"י למעלה אומר, אלא בשחיטה, כי דתניא בהשוחט, בליעל, דף קובב, יכול יהיה חייבים עליו קרית. תלמוד אומר, זאת להם. כלומר, יש איסור לא תעשה זה כן, ואין אחרת, כלומר קרית, זה אין להם, אין אחרת להם. נמשיך בגמרא, לגבי הלאה, אבל רב כהנה אומר שבכל זאת יש חיוב קרית על הלאת אותם קודשים בחוץ. מה היא טעמה? דאמר קרא, הפסוק לגבי הלאה בויקרא פרק י"ז, אנחנו נתייחס לכמה פסוקים, ולפני שנתקדם אפילו טיפה בגמרא, נקרא ביחד את ה קונטקסט, את הפסוקים בשוליים. אנחנו נציין פסוקים בויקרא י"ז, אנחנו נתחיל מפסוק ז', אחר כך ח' וט', נסתכל ביחד בשוליים. פסוק ז', ולא יזבחו עוד את זבריהם והשעירים אשר הם זונים אחריהם, חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם. ועליהם תאמר, פסוק ח', ועליהם תאמר איש איש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם, אשר יעלה עולה או זבח. פסוק ט', ואל פתח או מועד לא יביאנו לעשות אותו לשם, ונחרט האיש ההוא מעמיו. אז אפשר לראות פה, והייתי גם צריך להדגיש שבפסוק ז' ולא יזבחו עוד, אנחנו למדנו בעבר שאנחנו מדברים על קודשים שהקדישו אותם בשעת היתר במות, והקדישו שחטו אותם בשעת איסור במות. והדרשה שהזכרנו מקודם, זאת להם ברש"י, זה נמצא פה בפסוק, סוף פסוק ז', שזאת להם ואין אחר להם, זה נכון ודרשנו מזה שיש חיוב לאו ואין חיוב קרית. זה נכון לפעולת הזביחה, השחיטה של אותם קודשים שהקדישו בשעת היתר במות והספיקו לשחוט אותם רק כעבור כשעברנו לאיסור, לעידן של איסור במות. אבל לגבי הלאה, כאן אנחנו חוזרים לגמרא, כתוב ועליהם תאמר, על הסמוכים תאמר. מה זה על הסמוכים תאמר? בפסוק ח' מוזכר אשר יעלה. זאת אומרת, אחרי פסוק זין שדיבר בשוחי קודשים, שקדישם בשעת היתר הבמות, ושחתם בשעת איסור, שעל זה אין קרית, כתוב בפסוק ח' ות' גבי עלה ונחרט האיש ההוא מימיו. אז לזה מתכוון הגמרא, ועליהם תאמר, מה זה? על הסמוכים תאמר, מה שסמוך לעניין בפסוק ז', מה סמוך אליו? העלאה שמופיע בפסוק ת', ועל זה יש קרית, מה שמוזכר בפסוק ת'. ואני מדגיש עוד פעם, כל זה מדובר בקודשים שהוקדשו בשעת היתר במות, והפעולות שאנחנו מדברים עליהם בשעת איסור הבמות. נמשיך בגמרא, תשימו לב, יש פה קושיה ארוכה. מתקיף לה רבה, מי כתיב ועליהם תאמר? ועליהם תאמר עם א', ועליהם כתיב. מילא אם היה כתוב ועליהם, אז אנחנו אומרים על הסמוכים. אם תשימו לב בסימונים שלנו, אנחנו מנסים להיות מאוד מדויקים. כשהבאנו את המקור לרב כהנא, שאלנו מה הייתה מה המקור לרב כהנא, ואז קראנו ועליהם תאמר והסברנו על הסמוכים, תאמר, על מה שנאמר בסמוך יש דין אחיר לגבי העלאה, אבל והדגשנו עם קפקוף המילה על הסמוכים, על. ואז על זה רבה מקשה, אבל זה לא מה שכתוב, לא כתוב עם עין, לכן הוא אומר ומכתיב ועליהם, ושוב פעם הדגשנו את תחילת המילה הזאת ועליהם, העין למד, לא כתוב ועליהם, שניתן להגיד על הסמוכים, אלא ועליהם כתיב, זה אתה מדבר אל האנשים. ועוד תניה, ארבעה כללות היה רבי שמעון אומר בקודשים. אנחנו מבליטים, אם מעוינים אתם יכולים לראות אותם כללות, ארבעה תם, ארבע מעוינים, ובצד הסברנו הקדישן, זה המילה שאנחנו מבליטים, ארבע תקופות באיסור ואתר במות ופעולותיו בהן. אז נראה, ובין ובין תשימו לב על הקפקובים במשך המקור, כי שם אנחנו מבליטים את את הקושיה, את הקושי על שיטת רב כהנא. אז כתוב פה, ארבע כללות היה רבי שמעון אומר בקודשים, הקדישן בשעת איסור הבמות, ושחט אלא בשעת איסור הבמות, הכל הוא עשה בי מההתחלה עד הסוף באיסור במות בחוץ, הרי הן בעשה ולא תעשה ויש בהן קרית. אנחנו לא מצטטים את הפסוקים ממש, אבל ראינו את הפסוקים הרלוונטיים בעבר, ויש כאן את שלושתם, איסור הוא עובר על עשה שיש להביא לפתח באוהל מועד, הוא עובר על לא תעשה שלא לשחוט בחוץ, ויש גם קרית על מצב הזה. הקדישן בשעת היתר הבמות, כאן יש לנו את הקפקוף מהקטע הזה, מהבבה הזאת של הביתה, בא הקושיה על רב כהנא. הוא הקדיש את אם הוא הקדיש קורבן בשעת היתר במות ושחד והלה בשעת איסור הבמות, אני כאן מדגיש גם כן את המילה והלה בשעת איסור הבמות, שוב פעם זה, על זה דיבר רב כהנא, ועשה את זה בחוץ, הרי הן בעשה ולא תעשה, וכאן הדגש ואין בהן קרית, זה נגד רב כהנא. הקדישן בשעת איסור הבמות ושחד ואלה בחוץ בשעת היתר הבמות, משמע כמו הקדשה בשעת זמן שילו, לפי הדעות שבשילו היה איסור במות, רוב הדעות סוברות כך, והאלה שחד ואלה אחרי חורבן שילו, אותו קורבן עוד פעם, ושחד ואלה בחוץ בשעת היתר הבמות, הרי הן בעשה ואין בהן בלות הסן, אין כאן אפילו לב. הקדישן בשעת היתר הבמות, ושחד אליה בשעת היתר הבמות, פטור מכלום. תיופתא דרב כהנא, תיופתא, בניגוד רב כהנא, שאמר שהקדישו בשעת היתר במות והעלה בשעת איסור במות חייב קרי, כאן ראינו אין בהן קרי. שוב ציטוט מהמשנה, ואילו קודשים וכולי, ואז המשנה המשיכה לומר מה בין במת יחיד לבמת ציבור, והיה רשימה ארוכה של דברים, סמיכה, שחיטת צפון וכולי. תשימו לב בסימונים כאן שלנו בגמרא, פס הכפול מדגיש את ההלכות האלו שהן נוהגות רק בבמת ציבור ולא בבמת יחיד, וההמשך אחרי כל הבלטה יביא הגמרא הפסוק המקור לדינים, ואפשר לומר שהם הפס כפול מבליט דברים שאינם נוהגים בבמת יחיד. אז אנחנו נעסוק בזה עד סוף שורות הקצרות בגמרא. סמיכה שבעל הקורבן סומך את ידיו על הקורבן שהוא מביא, זה לא נוהג בבמת יחיד, רק בבמת הציבור. תכתיב לפני השם ושמח, ושמח ידיו על ראש קורבנו. זה רק אם אנחנו בגדר לפני השם, ובבמת יחיד, במה שאדם יכול להקים על גגו איפה שהוא גר וגם בחצרו, זה לא לפני השם. אז לכן אין סמיכה אם אנחנו לא בבמת הציבור, כמו הבמה המרכזי שעמד במשכן. שחטן, שחיטת צפון, תכתיב. המושג של שחיטת קורבן דווקא בצפון, תכתיב צפונה לפני השם. אז הדין של צפון הוא שייך רק אם אתה במסגרת או במקום שנקרא לפני השם, וזה לא שייך בבמות. ואם ניקח לדוגמה קורבן עולה שאדם יכול לנדב אותו, להביא כנדבה, ובבית המקדש או במשכן שוחטים קורבן עולה שזה קודשי קודשים דווקא בצפון, מי שמביא עולה בבמה פרטית לא צריך לשחוט בצד צפון. נמשיך בגמרא. מתנות סביב, מתנות דם, שהדם יגיע לארבע צדדי המזבח, גם בקורבן עולה, למרות שרק זורקים את הדם בשתי פינות, אבל הוא מתפשט לשני הצדדים, והפינות האלו שבזריקת דם קורבן עולה הם פינות שעומדים באלכסון של המזבח, ממילא כל זריקה מגיע לשני צדדים, סך הכל ארבע צדדים. אז הדין הזה שמתנות סביב, דכתיב, זה לא שייך בבמת יחיד. דכתיב, וזרק את הדם על המזבח סביב. והסוף של הפסוק כתוב אשר פתח אוהל מועד. אז הדין של סביב לא שייך, אלא אם כן אתה עומד פתח אוהל מועד. תנופה, דכתיב, והניף הכהן לפני השם. הגשה, שמביאים את הקורבן מנחה לפינה של המזבח, לפינה דרומית מערבית של המזבח, דכתיב. ויש ברש"י גרסה אחרת, הוא אומר שיש לגרוס כאן דכתיב הקריב אותה לפני השם. ושוב פעם, רק לפני השם, לא בבמת יחיד. רבי יהודה אומר אין מנחה בבמה. טוב, בדיוק לפני כן התייחסנו להגשה שזה דין במנחה, אז ברור ש התנקמה בדעה שכן מקריבים מנחה בבמה. רבי יהודה תנא שחולק, אין מנחה בבמה. אמר רב ששת, לדברי האומר יש מנחה בבמה, יש עופות בבמה, קורבן עוף. לדברי האומר אין מנחה בבמה, אין עופות בבמה. הסיבה לכך בא נובע מפסוק, מילה אחת אפילו בפסוק, ויקרא פרק י' ז' פסוק ה', ואנחנו הוספנו בשוליים את הפסוק הזה, למען אשר, אנחנו קוראים את הפסוק קודם, למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים על פני השדה, והביאום לשם אל פתח המועד אל הכהן, וזבחו זבחי שלמים לשם אותם. אז אנחנו בגמרא מדגישים את המילה זבחים שקראנו בפסוק הזה, אשר הם זובחים. ולא מנחות. זבח, המילה הזאת היא מצביעה על שחיטה. אז מה כן מביאים? על הבמות, כי הפסוק מדבר כאן על במות אשר הם זובחים על פני השדה. מה הם מביאים? זבחים ולא מנחות, נכון? הרי זה סולד, זה לא דבר שנשחט. ממילא גם זבחים ולא עופות. עופות, כשמביאים אותם כקורבן, לא שוחטים עם סכין, מולקים אותם. אז לא שייך, אם אתה מדייק מהמילה זבחים להפוקי מנחות, גם כן תמעט עופות. נמשיך בגמרא. וכהן, הדין שאנחנו מכירים שרק כהן עושה עבודת הקורבן, זה שייך רק בבמת ציבור, במה גדולה, לא בבמת פרטית. תכתיב, וזרק הכהן, זריקת הדם רק על ידי כהן. הרש"י מביא פה, וזרק הכהן את הדם על מזבח השם, פתח וכולי. אז ממילא הדין הזה של כהן הוא רק אם בגדר מזבח השם שהיה בפתח או המועד. ולכן אפשר לעשות כל עבודות הקורבן בבמות על ידי זרים, רש"י אומר גם עבדים. נמשיך בגמרא. בגדי שרת, שכהן חייב להיות לבוש, או בוא נגיד המקריב קורבן חייב לבוש בבגדים המיוחדים, בגדי כהן, לא שייך בבמה לשרת בקודש. זה לא קודש, הוא בית המקדש או המשכן, לא במת יחיד. וכלי שרת, כלים המיוחדים, כלי שרת, רק בבמת ציבור, לא בבמת יחיד, אשר ישרתו בם בקודש, היינו המשכן. לריח ניחוח. הדין הזה שריח ניחוח אומר לנו שאין לצלות בשר קורבן ואחר כך תעלהו למזבח, אלא אתה מעלה בשר חי, איברים חיים למזבח. אז הדין הזה, ההגבלה הזאת לא לצלות אותם לפני שמעלים אותם, זה רק בבמה ציבור, במה גדולה, לא בבמה פרטית. תכתיב, לריח ניחוח לשם. מחיצה לדמים. מחיצה לדמים הוא הדין שאומר שיש קורבנות שצריכים להקפיד שמתנת הדם יהיה בחצי התחתון, או לחלופין בחצי העליון. יש מחיצה שמפרידה בין העליונים והתחתונים. אין מחיצה פיזית מעבר ל... יש חוט הסקרה ורשת, אבל הכוונה של שיש גבול לדמים של כל קורבן, אם הוא בחצי התחתון או דווקא בחצי העליון. אז הרעיון הזה של מחיצה לדמים זה רק בבמה ציבור, במה גדולה, לא בבמה פרטית. תכתיב, והייתה הרשת עד חצי המזבח. ורשי מסביר שהמילה המזבח הוא לשון מיעוט, רק המזבח המיוחד, המזבח של המשכן, אבל לא חיים בבמה פרטית. אמנם יש זריקת דמים, אבל אין הקפדה איפה על הבמה יהיו הדמים. מה עוד מאפיין דווקא במה גדולה ולא בבמה קטנה? ריחוץ ידיים ורגליים. הפרוצדורה הזאת של רחיצת, הפעולה הזאת של רחיצת ידיים ורגליים שאנחנו מקרים מן המים מן הכיור, זה דווקא בבמה גדולה, לא בבמה פרטית. תכתיב, ובקרבתם אל המזבח ירחצו. ושוב פעם רואים פה את המילה המזבח, אז למרות שרשי לא מפרט, סביר לא להניח שזה אותו רעיון, אותו מיעוט. אמר רמי בר חבא, אנחנו הבלטנו עם צורת בית, וזה מופיע בצד הגמרא, שני לשונות ברמי בר חמא המלמדין דאף על פי דקטני ויש מחיצה בדמים בבמה גדולה, לא תמיד הוא כך. אנחנו בגמרות המסומנות ובשיעור הזה נמשיך עם גרסה חלופית שמובא פה בשוליים במקום מה שכתוב בגמרא. אנחנו נחזור לטקסט של הגמרא בשורה שנייה מסוף העמוד. אז כעת אנחנו עוברים לשוליים בדבריו של רמי בר חמא, לא שנו שיש מחיצה לדמים, אלא בקודשי במה גדולה והקריבו בבמה גדולה. כלומר, קורבן שהקדשת לשם הקרבה בבמה המרכזית. ובפועל, הקרבת אותו בבמה הגדולה. אבל, בקודשי במה הקטנה, אדם הקדיש קורבן לשם הקרבה בבמה הפרטית. וקרבין הוא בבמה גדולה. הוא החליט להכניס את הקורבן בכל זאת למזבח עצר המשכן. אין חיצוי, אין מחיצה לדמים, למרות שהוא יעשה זריקות הדם בבמה המרכזית, אין בעיה, מאחר שהוא הקדיש את הקורבן לשם הקרבה בבמה קטנה. מטיב רבה, חזה ושוק ותרומת לחמי תודה ועוד כל הרשימה, שזה כולל גם מחיצה לדמים, נוהגים בבמה גדולה ונוהגים בבמה קטנה. מהמקור הזה משמע שאפילו אם הוא הקדיש אותם לשם במה קטנה, לא משנה אם הוא מקריב בבמה גדולה, יש מחיצה לדמים, וזה לא כמו רמי בר חמא. תשובה, אימא, אנחנו נתקן את המקור הזה ונקרא ככה, אימא, נוהגים בקודשי במה גדולה, הרשימה של הדברים שהזכרנו כולל מחיצה לדמים, זה נוהג מתי? בדבר שהקדשת לשם במה גדולה, ואין נוהגים בקודשי במה קטנה. זה כמו רמי בר חמא. כשאנחנו שוב פעם נדגיש, כשאומרים שאין נוהגים בקודשי במה קטנה, אפילו אם בסופו של דבר הקרבת את הקורבן בבמה הגדולה. איקה דיאמרי, אמר רמי בר חמה, לא שנו אלא בזמן במה הגדולה, כלומר בזמן איסור במות, במות פרטיות, אבל בזמן במה קטנה, אף אגב דקרבינו בבמה הגדולה, אין חיצוי. מה טיב רבה? חזה ושוק ותרומת לחמי תודה נוהגים בבמה גדולה. עכשיו, ואין נוהגים בבמה קטנה, משמע שאפילו בזמן היתר במות, אם אתה בפועל מקריב בבמה גדולה, למרות שמדובר בזמן היתר במות, יש מחיצה לדמי, וזה נגד הלשנה השנייה של רמי בר חמה. הגמרא עונה, אימה נוהגים בזמן גדולה, מחיצה לדמים נוהג רק בזמן איסור במות פרטיות, ואין נוהגים בזמן קטנה, אפילו אם אתה מקריב בבמה גדולה, מאחר שמדובר בזמן יתר במות, אין מחיצה לדמים, וזה כמו רמי בר חמה לשנה שנייה. אנחנו חוזרים לגמרא, שורה שנייה מהסוף באמצע, ופליגה דרב אלעזר. מה שרמי בר חמה אמר, הוא בניגוד לשיטת רב אלעזר. דאמר רבי אלעזר, עולת במת יחיד, שהכניסה בפנים, ורשי מסביר פה, רשי אגב נמצא בדף קוף חף עמוד א', אנחנו שוב פעם אומרים, עולת במת יחיד שהכניסה בפנים, כלומר לאחר ששחטה בחוץ בזמן יתר במות, קלטוע מחיצות לכל דבר, הכנסה לתוך העזרה של המשכן מחייב עכשיו תתנהג עם בקורבן הזה כאילו הוא שייך לבמה הגדולה, כולל דין מחיצה לדמים. אז רב אלעזר הוא מאוד מגביל במובן הזה, שדין מחיצה לדמים תקף גם בקורבן שנשחט בחוץ בשעת היתר במות. אתה מכניס אותו לפנים בבמה הגדולה בעזרה של המשכן, צריכים להקפיד על מיקום המדויק של מתנות הדם, אם הוא קורבן שאדם מחויב להיות למטה, כמו עצם קורבן עולה שיכולת לשחוט אותו בחוץ בזמן היתר הבמות, אבל הכנסת את הדם לתוך המשכן, לתוך הזרה, תקפיד שמתנות הדם יהיו בחלק התחתון של מזבח כדין קורבן עולה. עד כאן שיעורנו להיום.